שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום ללמוד משנה מסכת עירובין באתר c9.org.il. לפני שנתחיל את הפרק הראשון, נקדים הקדמה קצרה. בשבת אסור להוציא חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם אסור לטלטל 400 בתוך רשות הרבים. הפרק שלנו עוסק במבוי סתום. מה זה מבוי סתום? מבוי סתום זה רחוב צדדי, חד סטרי, שהקצה שלו מחובר לרשות הרבים. המבוי הוא רשות היחיד, ומדין תורה מותר לטלטל בתוכו כמו שמותר לטלטל בתוך רשות היחיד. חכמים חששו שאנשים יבלבלו בקלות בין המבוי לבין רשות הרבים, לכן הם אסרו לטלטל במבוי כזה כמו ברשות הרבים, אלא אם כן עשו אחד או שני פתרונות לחי וקורה. לחי הכוונה שמניחים לוח עץ או עמוד בצד הכניסה למבוי, והוא נחשב כאילו למחיצה רביעית של המבוי, כי המבוי הסתום כבר מוקף משלושה כיוונים, והלחי נחשב למחיצה רביעית. וקורה, הכוונה למוט שמונח על הפתח מלמעלה והוא משמש להיכר, הוא מוכיח שמדובר במבוי ולא ברשות הרבים, ולכן מותר לטלטל בו. עד כאן ההקדמה. עירובין פרק א' משנה א'. במשנה הראשונה יש שתי הלכות. ההלכה הראשונה מדברת על מבוי סתום ששמו בו קורה כדי להתיר את הטלטול בתוך המבוי, אבל הקורה מונחת גבוה יותר מ-20 אמה. תנא קמא אומר ימעט, והכוונה חייבים להנמיך את הקורה כדי להתיר את הטלטול במבוי, כי כל הסיבה שמניחים בפתח של המבוי קורה היא כדי שיהיה עקר. אבל אם הקורה כל כך גבוהה, אנשים לא שמים לב אליה, אז אין לה משמעות, ואנחנו לא נתיר את הטלטול במבוי. לעומת הנקמה, רבי יהודה אומר שלא צריך להנמיך את הקורה. למה? אז הרמב"ם מסביר שלדעת רבי יהודה, גם כשהקורה גבוהה, אז עדיין היא ניכרת. לעומת זאת, הברטנורא מסביר שדעת רבי יהודה, קורה נחשבת כמו מחיצה. לפי הכלל, פי תקרה, יורד וסותם. זאת אומרת, שרואים כאילו הקורה יורדת וירטואלית מלמעלה עד הרצפה. ואם מדובר בפתרון של מחיצה, אז לא אכפת לי שהמחיצה גבוהה. ויהיה מותר לדעת רבי יהודה לטלטל במבוי, למרות שהקורה נמצאת בגובה של יותר מ-20 אמה. ההלכה השנייה במשנה מדברת על מבוי שיש לו כניסה רחבה יותר מ-10 אמות. אז כניסה כזאת כבר לא נקראת פתח אלא פרצה, ולכן הפתרון של קורה כבר לא יעזור. אז מה הפתרון? או למעט, הכוונה להקטין את הרוחב של הכניסה ל-10 אמות ומטה, או לעשות צורת הפתח בכניסה, ואז יהיה מותר לטלטל במבוי. מה זה צורת הפתח? מעמידים שני קנים משני צידי הפתח, וקנה נוסף עליהם, באופן הזה, אז המבוי מותר בטלטול גם אם הפתח רחב יותר מ-10 אמות. ולדעת הרמב"ם אפילו אם הוא גבוה יותר מ-20 אמה. אז נסכם את המשנה. ראינו שתי הלכות. הלכה הראשונה, מבוי סתום שהניחו בכניסה שלו קורה בגובה 20 אמה, אז לדעת הנקמה קורה כזאת לא פותרת את הבעיה, ועדיין יהיה אסור לטלטל במבוי. לדעת רבי יהודה, גם קורה כזאת היא עוזרת. והלכה השנייה, מבוי סתום שיש לו כניסה שהיא רחבה יותר מ-10 אמות, הבעיה שכניסה כזאת לא מוגדרת כמו פתח, ולכן קורה לא תעזור. לכן הפתרון או להקטין את הפתח כך שיהיה פחות מ-10 אמות, או לבנות צורת הפתח בכניסה, שני קנים משני הצדדים וקנה אחד על גביהם. עירובין פרק א' משנה ב'. כמו שלמדנו במשנה הקודמת, חכמים אסרו טלטול במבוי גם כשהוא סתום, והכוונה שאסרו לטלטל ברחוב צדדי שמוקף משלושה צדדים, למרות שהוא נחשב לרשות היחיד, כדי שלא יתבלבלו בינו לבין רשות הרבים, אלא אם כן יש בכניסה אליו לחי ואו קורה. אז לחי הכוונה ללוח עץ או עמוד בצד הכניסה למבוי, וקורה הכוונה למוט שמונח למעלה מן הכניסה למבוי. במשנה שלנו יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, מה בדיוק נצרך כדי להתיר את הטלטול. לדעת בית שמאי צריך גם לחי וגם קורה. לעומת זאת לדעת בית הלל מספיק או לחי או קורה. רבי אליעזר שסובר כבית שמאי שמצריכים גם לחי וגם קורה, אז לדעתו לא מספיק לחי אחד אלא שני לחיים משני הצדדים. מה נקודת המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי? אז מסביר הברטנורא שלדעת בית שמאי מן התורה כדי להחשיב את המבוי כרשות היחיד צריך 4 מחיצות. אבל למדו מהלכה למשה מסיני שהמחיצה הרביעית מספיק אם יהיו בה לחי וקורה, וכך המבוי הופך לרשות היחיד ומותר לטלטל בו. לעומת בית שמאי סוברים בית הלל שמהתורה כדי להחשיב את המבוי כרשות היחיד מספיק 3 מחיצות, ובא הלכה למשה מסיני להוסיף עוד מחיצה רביעית, או כלחי שנחשב למחיצה סמלית, או לקורה שנחשבת להיכר. המשנה מביאה מחלוקת על איזה מבוי בדיוק נחלקו בית הלל ובית שמאי. לדעת תלמיד אחד של רבי ישמעאל, והכוונה לרבי מאיר שמר בשם רבי ישמעאל, המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי היא בעצם במבוי סתום שרוחב הפתח שלו הוא בין 400 ל-10 אמות. אבל מבוי שהפתח שלו פחות מ-400, גם בית שמאי יודו שמספיק לחי או קורה. לעומת רבי מאיר, רבי עקיבא סובר שהמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי היא רלוונטית בכל רוחב של פתח של מבוי, בין אם הוא קטן ובין אם הוא גדול. לכאורה, דברי רבי עקיבא הם מקבילים לדברים שאמרה המשנה בהתחלה, מה שאמרת נקמה, שאין הבדל בין סוגים שונים של פתחים, רחבים או קצרים, תמיד תהיה מחלוקת בין בית הלל ובית שמי. אבל בגמרא אמרו שעדיין תהיה נפקמינה בפתח קטנטן, שהוא פחות מארבעה טפחים, אז שיטה אחת סוברת שלא צריך לחי ולא קורה, ושיטה שנייה סוברת שצריך או לחי או קורה, והגמרא לא הגיעה למסקנה מי אמר מה. אז נסכם את המשנה. ראינו מחלוקת בית הלל ובית שמאי מה בדיוק נצרך כדי להתיר את הטלטול. לדעת בית שמאי צריך גם לחי וגם קורה. לעומת זאת לדעת בית הלל מספיק או לחי או קורה. לדעת רבי אליעזר יש צורך בשני לחיים. ראינו מחלוקת על איזה מבוי בדיוק נחלקו בית הלל ובית שמאי. אז לדעת רבי מאיר שמר בשם רבי ישמעאל המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי במבוי סתום שרוחב הפתח שלו הוא בין 400 ל-10 אמות. אבל מבוי שהפתח שלו פחות מ-4 אמות גם בית שמאי יודו שמספיק לחי או קורה. לעומת זה רבי עקיבא סובר שהמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי רלוונטית בכל רוחב של פתח מבוי, גם אם הוא קטן וגם אם הוא גדול. עירובין פרק א' משנה ג'. בשתי המשניות הקודמות למדנו שכדי להכשיר מבוי סתום לדעת בית הלל, אז יש צורך או בלחי או בקורה. כמו שהסברנו, הקורה מונחת מעל פתח המבוי, ולדעת חכמים היא נועדה להיכר, כדי שאנשים יבחינו שמדובר במבוי שמותר לטלטל בתוכו, ולא כמו רשות הרבים שאסור לטלטל בה. שלושת המשניות ג', ד' וה' ילמדו את דיני הקורה, ומשניות ו' וז' ילמדו את דיני הלחי. המשנה שלנו, הראשונה בהלכות הקורה, מסבירה מה הרוחב שנצרך לקורה. אבל הרוחב לא מספיק. יש צורך שהקורה תוכל לשאת עליה הריח, וככה היא תראה כקבועה ולא כמשהו חלש. הרוחב של הריח הוא חצי לבנה. לבנה היא ברוחב של שלושה טפחים, אז יוצא שהריח הוא טפח וחצי. אז אומרת המשנה, הרוחב של הקורה צריך להיות לפחות טפח. באופן שאפשר להניח עליה ריח שהרוחב שלו הוא טפח וחצי, למרות שהריח בסופו של דבר יבלוט מהצדדים אצבע מכאן ואצבע מכאן. אז נסכם את המשנה, השיעור המינימלי לרוחב של קורה הוא טפח, והיא יכולה לשאת הריח ברוחב של טפח וחצי, וכך הקורה שהיא משמשת להיכר בפתח של המבוי אז היא נראית כמשהו שהוא משמעותי ולא חלש מדי. עירובין פרק א' משנה ד'. המשנה שלנו המשך דיני קורה שבמשנה הקודמת. אמרנו במשנה הקודמת שהרוחב של הקורה הוא צריך להיות לפחות טפח, באופן שאנחנו יכולים להניח על הקורה הריח ברוחב של טפח וחצי. אז לדעת הנקמה, הקורה צריכה להיות מספיק חזקה והיא מסוגלת לשאת את הריח אחרת היא לא תכשיר את המבוי. לעומת הנקמה, רבי יהודה סובר שגם אם הקורה חלשה ואין לה יכולת לשאת את הריח, גם אז היא קשרה. מה נקודת המחלוקת ביניהם? אז כמו שלמדנו במשנה א', לדעת הנקמה, הסיבה ששמים קורה היא בשביל שיהיה קר. והיכר צריך להיות משמעותי, ולא קורה חלשה שלא מסוגלת לשאת אפילו הריח. לעומתו, רבי יהודה סובר שהסיבה שקורה מכשירה את המבוי בטלטול היא מדיני מחיצה. כמו שאמרנו, רבי יהודה סובר, פי תקרה יורד וסותם, כאילו הקורה יורדת כלפי מטה עד הרצפה, ואז היא משמשת כמו מחיצה, ומחיצה לא חייבת להיות מחומר חזק. אז נסכם, לדעת הנקמה, קורה שמכשירה את המבוי היא נועדה להיכר, והיא חייבת להיות חזקה מספיק כדי לשאת תריח ברוחב של טווח וחצי. ולדעת רבי יהודה, גם אם הקורה לא מסוגלת לשאת תריח, עדיין נקשרה. למה? כי כל הסיבה לקורה היא מדיני מחיצה, ובדיני מחיצה אנחנו לא צריכים דווקא חוזק. עירובין פרק א' משנה ה'. המשנה שלנו חותמת לדיני הקורה שהתחלנו בתחילת הפרק. המשנה היא המשך ישיר של דברי רבי יהודה במשנה הקודמת. נזכיר, רבי יהודה התיר להשתמש בקורה בכניסה למבוי, למרות שהקורה לא מסוגלת לשאת הריח. אז נזכיר שגם רבי יהודה מחייב שהקורה תהיה לפחות באורך של טפח, כמו שיטת חכמים. המשנה שלנו נותנת דוגמאות לקורות חלשות, שלדעת רבי יהודה הם עדיין יהיו קשרות ליתר של מבוי סתום. אז מה עם הדוגמאות? קורה מקש או מקנים, קשר. מתייחסים אל הקורות האלה כאילו הם עשויות ממתכת. אם חומר הגלם היה ממתכת והריח היה יכול לעמוד כמובן עליה, אז במקרה כזה זה קשר. דוגמה נוספת, אם הקורה עקומה, באופן שאם הריח היה לקורה, הריח היה נופל, גם קורה כזאת היא קשרה, במידה ובמצב שהייתה ישרה, הייתה מסוגלת אז לשאת הריח. דוגמה נוספת, אם הקורה היא עגולה, אז יש צורך שהקוטר של העיגול יהיה לפחות טפח. אז המשנה מציינת שהיחס בין ההיקף לקוטר של העיגול הוא 3, מה שאנחנו קוראים פאי. אם ההיקף הוא 3 טפחים, אז הקוטר יהיה טפח. אז הרמב"ם כבר מאיר שבאמת היחס הוא קצת יותר משלוש, אלא שלוש ושביעית בערך, אלא שחכמי המשנה השתמשו במספר שהוא מספר עגול. אז נסכם, לדעת רבי יהודה, הקורה לא חייבת לשאת הריח, אלא חייבת להיות לפחות ברוחב של טפח. עירובין, פרק א', משנה ו'. כמו שלמדנו בתחילת הפרק, מדין תורה אין בעיה לטלטל בתוך רשות היחיד, אבל במבוי, שזה רחוב שיוצא מרשות הרבים, אם נתיר באופן גורף לטלטל, אז אנשים לא יבחינו בהבדל בין המבוי לבין רשות הרבים, ויתירו לעצמם לטלטל לא רק במבוי, אלא גם ברשות הרבים. לכן תקנו את התקנות של הקורה והלכי. במשניות הקודמות דיברנו על דיני הקורה. עכשיו נעבור לדיני הלכי. לכי זה עמוד או לוח שמונח בכניסה למבוי. הסיבה שבגללה אנחנו מציבים את הלכי, שהלכי נחשב כמו מחיצה נוספת למבוי. כי במבוי שאנחנו מדברים עליו הוא מבוי סתום, זאת אומרת שהוא מוקף בשלוש מחיצות. ובצד הרביעית אנחנו מניחים את הלכי, והוא משמש לנו כמחיצה סמלית רביעית. וכך הופך את המבוי למוקף מכל הצדדים, ומתיר את הטלטול בתוך המבוי. במשנה ב' ראינו מחלוקת האם מספיק לכי אחד או שניים. לפי שתי השיטות, אז אומרת המשנה שלנו, יש צורך שהלכי יהיה לפחות בגובה של 10 טפחים, לא משנה מה הגובה של המבוי. לגבי העובי של הלכי, יש מחלוקת במשנה. לדעת הנקמה, מספיק עובי כלשהו. בגמרא הסבירו שאפילו כחוט הסרבל, עובי מינימלי ביותר. לעומת זה, רבי יוסי סובר שיש צורך בעובי של לפחות 3 טפחים. אחרת, אין מספיק חשיבות ללכי כדי שזה ייחשב כמחיצה רביעית. אז נסכם. ראינו שהגובה של הלכי חייב להיות לפחות 10 טפחים, וזה מוסכם על כולם. לגבי העובי של הלכי יש מחלוקת. לדעת הנקמה, העובי יכול להיות דבר מינימלי, ולדעת רבי יוסי, העובי של הלכי חייב להיות לפחות 3 טפחים. עירובין, פרק א', משנה ז'. המשנה ממשיכה את דיני הלכי, ובדרך אגב היא מזכירה עוד שתי הלכות שלא קשורות באופן ישיר למסכת. ההלכה הראשונה מדברת על דיני הלכי. לדעת הנקמה, ניתן לעשות את הלכי מכל חומר, אפילו מבעל חיים. כמובן שחייבים לקשור את הבעל חיים על מנת שהוא לא יברח, ואז לא תן לנו יותר מחיצה. או לחילופין שבעל החיים לא ירבץ, ואז הגובה של הלכי יהיה פחות מ10 טפחים. לעומת הנקמה, רבי יוסי סובר שאסור לעשות לכי מבעל חיים, כי יש חשש הבהמה תמות, ואז הגובה של הלכי יהיה פחות מ10 טפחים, כי היא תיפול, ואנשים ימשיכו לטלטל במבוי למרות שכבר אסור. אבל הנקמה לעומת זה לא חושש שהבהמה תמות, זה דבר לא שכיח שתמות בדיוק כשהיא משמשת כלכי. אגב ההלכה של לחם מבעל חיים, המשנה מביאה עוד שתי הלכות שקשורות לשימושים לא שגרתיים מבעל חיים. אז הלכה השנייה במשנה מדברת על גולל. גולל זה הכיסוי של הקבר, והדין שלו שהוא מתמה בתומה חמורה בדומה לתומת המת. אז אומרת המשנה, אם השתמשו בבעל חיים כגולל, זאת אומרת, קשרו את הבעל חיים לקבר של המת, אז לדעת הנקמה, מי שיגע בבעל חיים יתמה בתומת הגולל. ולדעת רבי מאיר, בעל חיים לא מתמה בתומת גולל. בגמרא הסבירו שלדעת רבי מאיר הסיבה שבעל חיים לא מתמה היא בגלל שכל המחיצה עומדת בגלל רוח חיים, היא לא מחיצה, ובעל החיים עומד רק בגלל החיות שלו, שזה דבר שאין בו ממשות. ברגע שהוא ימות, אז המחיצה תיפול, הוא בעצמו ייפול והמחיצה שהוא בעצמה המחיצה תיפול. ולכן אם אדם ייגע בבעל חיים שמשמש כגולל לקבר, לדעת רבי מאיר הוא טהור. והלכה השלישית, גם בה יש מחלוקת בהקשר של בעלי חיים. לדעת הנקמה מותר לכתוב גט לאישה על בעל חיים בעודו בחיים, אבל הוא חייב לתת לי את כל בעל החיים לאישה. לעומתו, רבי יוסי הגלילי פוסל גט כזה. הוא סובר שהתורה מקפידה לתת דווקא דבר כמו ספר שאין בו רוח חיים, כמו שהתורה אומרת, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. ולכן גט שנכתב על בעל חיים הוא פסול. נסכם. ראינו במשנה 3 הלכות שקשורות בבעלי חיים. הלכה ראשונה, ראינו מחלוקת האם מותר לעשות לחם מבעל חיים. לדעת הנקמה מותר, לדעת רבי יוסי אסור. ההלכה השנייה, האם גולל הכיסוי לקבר שעשו מבעל חיים מתמה או לא מתמה? לדעת הנקמה, גולל מבעל חיים תמה, ולדעת רבי מאיר, גולל מבעל חיים הוא טהור. בהלכה השלישית והאחרונה ראינו, מה דינו של גט שנכתב על בעל חיים? לדעת הנקמה, גט כזה כשר, ויתן לאישה את כל בעל החיים, ולדעת רבי יוסי גלילי, הגט פסול. עירובין, פרק א', משנה ח'. המשנה מלמדת דינים שקשורים למחיצה. שיירה של אנשים שחנתה לפני שבת בבקעה. הבקעה היא מקום שמוגדר ככרמלית, זאת אומרת זה מקום שלא עומד בקריטריונים של רשות הרבים, אבל חכמים אסרו לטלטל בו. אז איך מאפשרים בכל זאת את הטלטול באותה בקעה? פשוט, מקיפים במחיצה את האזור בו רוצים לשעות בשבת, ואז האזור הזה מוגדר כרשות היחיד ומותר לטלטל בתוכו, בדומה למה שעושים היום בכל עיר ויישוב כדי לאפשר טלטול. אז מחדש את המשנה שהמחיצה לא צריכה להיות רציפה. למשל, המחיצה יכולה להיות עשויה מכלי בהמה, כמו העוקפים של הבהמות. למרות הרווחים שיש בין עוקף לעוקף, בכל זאת המחיצה קשרה. אבל יש 3 התניות, 1 בגובה ו-2 ברוחב. התניה הראשונה קשורה בגובה. הגובה של המחיצה צריך להיות לפחות 10 טפחים. והתניה השנייה קשורה לרוחב. למרות שהתרנו שיהיו רווחים בתוך המחיצה, אבל בחשבון הכללי אסור שהחלק הפרוץ ללא מחיצה יהיה גדול מהחלק הבנוי. זאת אומרת שלא יהיה מרובה הפרוץ על העומד. והתניה השנייה גם קשורה לרוחב. גם כשהתארנו שיהיו פרצות או רווחים בתוך המחיצה, הפרצה יכולה להיות עד 10 אמות ולא יותר. כי כל עוד היא עד 10 אמות היא נחשבת לפתח. וזה לגיטימי שבגידום מסביב לרשות היחיד יהיו פתחים. אבל אם הפרצה היא יותר מ-10 אמות, כבר פגענו בגידור עצמו ולכן היא אסור לטלטל במקום כזה. אז נסכם. כדי לאפשר טלטול בקרמלית בבקעה, מקיפים את האזור שבו רוצים לשעות בשבת בגדר, במחיצה. וראינו שלוש התניות. המחיצה צריכה להיות לפחות בגובה של 10 טפחים. מותר שיהיו רווחים במחיצה, אבל אסור שרוב המחיצה תהיה פרוצה. וגם כאשר יש פרצה, אז אסור שתהיה יותר מ-10 אמות. עירובין פרק א' משנה ת'. במשנה הקודמת למדנו שאם רוצים לאפשר טלטול בקרמלית, מקיפים אותה במחיצה, וכך אפשר לטלטל בתוך האזור המוקף. וראינו שמותר שיהיו פרצות, העיקר שהחלק הפרוץ לא יהיה הרוב, ושגובה המחיצה יהיה לפחות 10 טפחים. המשנה שלנו מחדשת שכשמודדים את הגובה, לא צריך שיהיה רצף גמור במחיצה. גם אם יש רווחים בגובה המחיצה, עדיין יכול להיות שהיא תהיה קשרה. זה מה שנקרא דין לבוד. לבוד זאת הלכה למשה מסיני. היא אומרת שאם יש מרווח של פחות משלושה טפחים בין שני משטחים, הלכתית הם נחשבים למחוברים. אז המשנה אומרת, אם אני אקח שלושה חבלים ואני אמתח אותם ממרחק של פחות משלושה טפחים אחד מעל גבי השני, מסביב לכל השטח שאני רוצה לאפשר בו את הטיטול, למרות שיש רווחים ביניהם, אם הגובה בין הקרקע לחבל העליון הוא לפחות 10 טפחים, אני יכול להחשיב את החבלים כאילו הם מחיצה והיא מאפשרת לי טלטול. המחיצה הזאת נקראת מחיצת ערב. אנחנו מכירים את ההלכה הזאת מלכות סוכה. גם דופן של סוכה אפשר לבנות מחבלים כמו כאן במשנה. המשנה מאירה שמדובר בחבלים שהאובי של שלושתם ביחד הוא יותר מטפח, כי אחרת לא נגיע לגובה של 10 טפחים. כי אם נעשה חשבון, מהקרקע עד החבל הראשון יש פחות משלושה טפחים. מהחבל הראשון עד השני יש פחות משלושה טפחים. ומהחבל השני לשלישי יש גם פחות משלושה טפחים. אז 3 כפול 3 יוצא 9, 9 טפחים. אבל זה פחות מ-9 טפחים, כי הרווחים הם פחות משלושה טפחים. אז יוצא שהאובי של החבלים צריך להשלים ל-10 טפחים גובה. וכדי להשלים מקצת פחות מ-9 ל-10, אז יש לנו יותר מטפח. אז האובי של החבל, של כל 3 החבלים, הוא יותר מאשר טפח. נסכם מה שראינו. המשנה חידשה את הדין של מחיצת לבוד, והכוונה שאין צורך שיהיה רצף גמור במחיצה. גם אם נקיף את האזור שבו אנחנו רוצים לשעות בשבת בחבלים, ויהיו רווחים של פחות מ-3 טפחים ביניהם, עדיין המחיצה תהיה טובה מדין לבוד, שהוא מחשיב את החלל שבין החבלים כאילו מחובר. הגובה עדיין צריך להיות של 10 טפחים, כך שמהקרקע ועד החבל העליון יהיו 10 טפחים, והמרווחים בין החבלים הם פחות משלושה טפחים. עירובין פרק א' משנה י'. במשנה הקודמת למדנו על מחיצת לבוד שמאפשרת להקיף את האזור שבו השיירה רוצה לשעות בשבת במחיצה שעשויה מחבלים. המשנה הקודמת דיברה על לבוד בגובה, מה שקראנו מחיצת ערב. המשנה שלנו מחדשת שניתן להכין מחיצת לבוד גם כאשר המרווחים הם לרוחב, מה שנקרא מחיצת שתי. איך מכינים מחיצת לבוד של שתי? מעמידים קנים או עמודים ממרחק של פחות משלושה טפחים אחד מהשני, ולמרות הרווחים, אני מחשיב את הקנים האלו כאילו הם מחיצה, בגלל דיני לבוד. אז הבנו שישנם שני סוגים של מחיצת לבוד, של שתי ושל ערב, לאורך ולגובה. במשנה יש 4 דעות האם ומתי אפשר להשתמש בפטנט הזה של מחיצת לבוד. הדעה הראשונה היא של רבי יהודה. הוא סובר שכל היתר להשתמש במחיצת לבוד הוא אך ורק במקרה של שיירה שמורכבת לפחות משלושה אנשים, שהיא נתקעה באמצע הדרך לפני שבת, ואז אין ברירה ורוצים לאפשר אזור מגודר שהם יוכלו לטלטל במהלך השבת. אבל אדם אחד או שני אנשים לא יכולים להשתמש בפטנט הזה של מחיצת הלבוד. הדעה השנייה היא של חכמים. הם חלוקים על רבי יהודה, והם סוברים שגם לאדם אחד או לשני אנשים שנמצאים בדרך מותר להשתמש במחיצת לבוד. וזה שכתוב במשנה ח' שיירה, הכוונה רק לדוגמה מעשית, שיירה פשוט רגילה לגדר את עצמה. אבל באמת אין הבדל כמה אנשים נמצאים בדרך, בין אם הם מוגדרים כשיירה ובין אם לא, מותר להם להשתמש במחיצת לבוד. הדעה השלישית היא של רבי יוסי ברבי יהודה. הוא סובר שמחיצת לבוד לא תעזור אפילו לשיירה. כדי להכין מחיצה צריך שתהיה גם של שתי וגם של ערב. אי אפשר להסתמך על מחיצה של חבלים או מחיצה של עמודים ורווחים. הדעה הרביעית היא של חכמים שחולקים על רבי יוסי ברבי יהודה. הם סוברים שההיתר של מחיצת לבוד הוא היתר גורף, ומותר להשתמש בכזאת מחיצה גם לאדם בודד וגם לכמה אנשים, בין אם הם בדרך ובין אם הם בעיר. בשונה מדעת חכמים שחלקו לדעת רבי יהודה בדעה השנייה, שהם התירו אמנם גם לאדם בודד, אבל רק בדרך. לעומת זאת חכמים כאן בדעה הרביעית שחולקים על רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שמותר תמיד. החלק השני של המשנה מדבר על דיני מחנה צבאי תוך כדי לחימה, והמשנה מפרטת ארבע קולות שהקלו על החיילים. הקולה הראשונה, מותר לחיילים לקחת עצים מכל מקום ואין בזה גזל. הקולה השנייה, החיילים לא צריכים לטרוח לחפש מים לנטילת ידיים לפני הסעודה, לעומת זה במים אחרונים הם חייבים בגלל שיש סכנה של מלך סדומי. הקולה השלישית, חזל גזרו שצריך לאסר את התבואה שנקנתה מעם הארץ מחשש שהם לא יסרו אותה, מה שנקרא דין דמי. לחיילים התירו לאכול מהתבואה הזאת גם בלי לאסר, כי רוב המאה ארצות מאסרים. בדרך כלל גזרו שצריך בכל זאת לאסר, אבל כאן לחיילים לא חייבו. הקולה הרביעית, לא חייבו את החיילים במחנה לערב עירובי חצרות. בהמשך המסכת נלמד בעריכות על עירובי חצרות, אבל ניתן הסבר קצר. חכמים גזרו שאסור לטלטל חפצים מבית לבית בשבת, למרות ששניהם נחשבים כרשות היחיד. אלא אם כן, הם השתתפו ביחד באוכל, והוא נקרא עירובי חצרות. אבל את החיילים לא חייבו בעירובי חצרות, ולכן מותר להם להעביר חפצים מאוהל לאוהל בלי בעיה. נסכם את מה שלמדנו במשנה. בחלק הראשון למדנו על מחיצת שתי, שעשויה מעמודים במרחק של פחות משלושה טפחים אחד מהשני. וראינו שיש במשנה ארבע דעות האם ומתי אפשר להשתמש בפטנט של מחיצת לבוד. רבי יהודה סובר שכל היתר להשתמש במחיצת לבוד הוא רק במקרה של שיירה שמורכבת לפחות משלושה אנשים. חכמים חולקים על רבי יהודה וסוברים שגם לאדם אחד או לשני אנשים שנמצאים בדרך מותר להשתמש במחיצת לבוד. הדעה השלישית הייתה של רבי יוסי ברבי יהודה והוא סובר שאי אפשר להשתמש בכלל במחיצות לבוד. והדעה הרביעית, חכמים שחולקים על רבי יוסי ברבי יהודה סוברים שהיתר של מחיצת לבוד הוא גורף ומותר להשתמש בכזאת מחיצה גם לדד בודד וגם לכמה אנשים, בין אם הם בדרך ובין אם בעיר. בחלק השני ראינו ארבע קולות לחיילים במחנה שיוצא למלחמה. אין איסור על לקיחת עצים ללא רשות, הם פטורים מנטילת ידיים לפני הסעודה, מותר להם לאכול דמי והם פטורים מעורבי חצרות. עד כאן פרק א'.